טוב, שלום וברכה, אנחנו פסקה כ"ה היינו, נכון?
כן.
טוב, אז דיברנו ככה כמה מושגים בסיסיים מתוך הפסקה הזאת. בואו נקרא את ההתחלה שלה. אמר ביצחק, כל הקורא קראת שמה לתוקי, לא חייב לסחב שתי פיות בידו, שאמר עומדת בגרונם וחייב תקפיות בידם. האדם הוא מורכב חומרי ושכלי, מצד כוח השכלי שבו הוא רב עונים, כוונה יש בו עוצמה גדולה להתעצב נגד כל הכוחות הרעים, כוונה נגד דברים שמתאים אותו מהמגמה של הטוב, אבל מצד החלק החומרי שבו הוא עלול ליפול ברשת תחת יד שונאי נפשו הם הכוחות הרעים. זאת אומרת, יש הטיה במציאות, יש דברים שפועלים ומתאים את האדם אל הצדים הנמוכים, השפלים, על כן הוא משול שיש בידו חרב, הוא משול שיש בידו חרב שלה אכפה אחד, מצד השכלי ולא מצד החומרי. כן? ולכן המשל פה זה שבעיקרון לאדם יש חרב שיש לה צד חד אחד. כן, זאת אומרת, זה הכוונה דרך השכל, כמו שסברנו אתמול בעריכות, יש אפשרות לבלום את ההשפעות, כמו שאמרנו, בשני השלבים. אחד, הבירור של השכל במושגי הטוב והרע. שתיים, זה השכל השולט על הרצון. כן, השכל שהוא מחליט ומתגבר על הרצון, על הנטייה שברצון. הנה, כשאדם ישן, נשאר חלק החומרי לבטור, חלק השכלי מסתלק ממנו. כן, בזמן השינה, אז אין לנו פעילות של השכל. בזמן השינה יש לנו פעילות של המדיון. בעיקרון, השכל הוא לא פועל באופן שאנחנו פסיביים. זאת אומרת, אנחנו, כדי שהשכל יהיה פועל, אנחנו צריכים להיות אקטיביים. כלומר, כמו שאדם לא ינוע ממקום למקום, בלי שיש בו רצון אקטיבי לעשות את התנועה של הגוף ממקום למקום, נכון? אם אדם לא את הרצון האקטיבי הזה, הוא יישאר במקום. אז כמו בזה, כך גם יש פעולות רוחניות, כמו ההשכלה. אם אדם לא יניע את הרצון להיות מפעיל את השכל, כן, להיות פועל, כן, בשכל עצמו, לא יהיה תנועה, לא יהיה למידה, כן, לא יהיה תהליך שכלי. התהליך הזה קורה רק אם אדם הוא אקטיבי. לכן, מה קורה בשינה? בשינה אנחנו פסיביים. אנחנו לא פעולות רצוניות בשינה. המתעורר שבנפש לא מעורר את האדם לפעול פעולות. מה פועל בזמן השינה? זה הדמיון, שהוא בעצם תמיד פועל. הדמיון אין לו הפסקה בפעילות שלו. הוא לא צריך אקטיביות מצידנו. הוא כל הזמן, יש בו את התנועות של הדמיון. בין אם אנחנו מודעים אליהם, בין אם אנחנו לא מודעים אליהם. זה קיים כל הזמן. על כן הוא משור שיש בדו חרב שלך פה אחד בצד השיחה. ולא כשאדם ישן נשאר חלק החומרי לבדו, חלק השכלי מסתלק ממנו. כי כמו שאמרנו, בשביל השכל אנחנו צריכים את הפעילות, ובשינה אין פעילות. ואז יש את הגוף ואת ההשפעות שלו על הנפש, ואת הדמיונות שבאים כתוצאה מהרשמים החומריים. על כן רוח התומה שורה עליו. זה המושג רוח התומה. רוח התומה זה בעצם גופניות נטולת רוחני. לכן תמיד אנחנו יכולים לראות שתומה היא בהקשרי מוות, כן? תומה יש במוות, זה אבי אבות התומה, כן? באדם המת, בהסתלקות הנפש מן הגוף, אז הגוף הזה נהיה תמה, יש לנו בנבלה, זה בעל חיים שמת, יש לנו בשרץ המת, יש לנו בנידה, שזה בעצם כוח חיים שיכל להיות מוליד, ועכשיו הוא לא מוליד, יש לנו בזיבה, יש לנו בשכבת זרע, בכל אלה המשותף שלהם, שיש פה דבר שהיה בו פוטנציאל של חיות ונעדר מן החיות הזו, כן? זה רק חומר לבד, זה חומר בלי הרוחני המתלווה אליו. זה מה שקורה בשינה, ולכן זה יוצר גם תומם בשינה, כן? זה לא אבי אבות תומה, כן? גם אדם נוגע באמת באדם שישן ויאכל תרומה, זה מותר, כן? אבל יש בסוג מסוים של תומה, זה פחות ממוות כמובן, אבל יש בזה, כן? אחד מ-60. ויכולה התחזקות כוח חומרי לגרום לו תכונה רעה בשעת השינה גם אחרי היום. כלומר, בגלל ההתגברות של החומריות בזמן השינה, אז יכול להיות מצב שגם בזמן ההתעוררות זה יהיה קיים אצלו בעוצמה גדולה יותר, הנטייה החומרית. על כן מסרו לנו חז"ל סגולת קריאת שמע שעל המיטה. כלומר, מה עושה קריאת שמע שעל המיטה? שעל ידה יקנה הכוח החומרי שבו רושם קדושה גדול מהכוח השכלי שבו, עד שמצד עצמו לא ימות או רגליו וילחם נגד הכוחות הרעים. זאת אומרת, קריאת שמע על המיטה היא בעצם שכליות לפני מצב השינה, לפני מצב של ההתגברות החומרית, באופן שמצמצם את ההתעצמות החומרית שיש בזמן השינה. זה בעצם מה שפועלת קריאת שמע על המיטה, כן? זה השכליות טרם השינה, שסמוכה לשינה, שיש בכוחה לצמצם את התגברות החומריות בשינה. על כן למשל, על ידי קריאת שמע על המיטתו, כי יכול לצחר שתי פיות. כן? ולכן חזל המשיבו את זה לשתי פיות, שבין מצד השכלי, שזה הקריאת שמע, שזה פעולה שכלית, בין מצד החומרי, כלומר, עכשיו הגוף, בזמן השינה, הוא גוף כזה שהשכל השפיע עליו. אז הוא גיבור מזוין שעל אויביו יתגבר. זאת אומרת, גם הגוף בזמן השינה, אחר קריאת שמע, למרות שבדרך הטבע יש התגברות של החומריות, אבל מכל מקום יש בו עדיין את ההשראה של אותה השפעה הבאה מקריאת שמע שעל המיטה. כן?
אדם צריך לשמוע קריאת שמע שעל המיטה לבוא עם
לא, עצם זה שאדם אומר את הקריאה שלו על המיטה, זה. ברור שתראה, בכל דבר, באופן עקרוני נכון לומר, בכל דבר, אם אדם גם מבין את מה שעומד מאחרי העניין ופועל אותו מתוך המחשבה על מה שעומד מאחרי הדבר, אז ודאי זה משפיע יותר. אבל בשאלה האם זה נצרך ומעכב, התשובה היא לא. אם אדם לא יבין, אבל הוא עשה, זה דבר שקיים בתכונת המציאות מצד עצמה. ההבנה שלו וההכרה שלו מעצימה את מה שקיים, אבל היא לא תנאי, לא תנאי שמכריח, מוכרח להיות קיים כדי שההשפעות האלו תתרחשנה. ואמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על המיטתו מזיקין בדלים ממנו. מי שקורא קריאת שמע על המיטה מזיקין בדלים ממנו. שנאמר ונכס שפגביהו עוף, כמו שראינו אתמול בגמרא, ואין עוף אלא תורה, שנאמר התעיף עניך בעינינו, זה בעצם הקריאת שמע, שזה כן, סוג של לימוד תורה כזה, ואין רשף אלא מזיקין. כן. מה זה המזיקין האלה? מה זה המזיקין? ישנם כוחות רעים שהם בעצם טבע האדם, ישנם כוחות רעים שכאלה שלהם בעצם טבע האדם. ועל כאשר הייתם בדרך הישר, התווספו גם הם על שונאיו. כן, מה זה כוחות רעים שהם בעצם הטבע שלנו? כמו שאמרנו, נטייה חומרית לדוגמה. זה שבאותם ניטרלי, אדם יהיה נוטה אחר הגוף. זה נטייה רעה שיש באדם. יש באדם גם נטיות כאלה שהן קשורות לרוע מוסרי. כן, לרוע מוסרי, יש אגואיזם, בקיצור, יש, לא חסר, נטיות רעות שהן קיימות בעצם הטבע שלנו. עכשיו, יש דברים שבטבע הבסיסי של האדם לא קיימים, זה נכון לצאת כל אדם, כמו שאמרנו, כל אדם יש לו גוף, כל אדם יש לו יצרים, נולד עם יצרים, כל אדם יש בו את התכונה האגואיסטית, כן, עד ש מתקנים את העניינים האלה, אפשר לתקן אותם, כמובן. וזה נוצרנו, כדי שמכוח הבחירה שלנו נהיה שייכים למצב מתוקן. אבל מכל מקום, זה קיים. זה חלק מהמציאות שלנו, חלק מהמציאות האנושית שלנו. כן, אבל ישנם דברים שאי אפשר לומר שהם כלולים בהכרח בטבע האנושי, אבל הם בהחלט יכולים להיות מתעצמים, דברים של רעש יכולים להיות מתעצמים, כשאדם נמצא במצב נמוך, כן? אינה בעצם טבע האדם, כאשר ייתה בדרך הישר, יתווספו גם הם על שונאיו. זאת אומרת, הרע יהיה מתעצם, ויכול להיות מדבר ברע שחיצוני לו. זאת אומרת, אין דוגמה. נניח שהנפש היא פחותה, והיא נוטה לדברים נמוכים, אז בדרך כלל גם אדם, בגלל שיש לו נטייה חברתית, אז סביר להניח שהוא ימצא חברים כלבבו, מה שנקרא. כן, נכון, הוא ימצא כאלו שהם מהסוג שלו, שמעניין אותם מה שמעניין אותו. כן, בילויים, סרטים ושאר מראים בשין. ומה יקרה כשהוא יתחבר אליהם? זאת אומרת, זה יתעצם אצלו, נכון? זאת אומרת, יש פה משהו שהיה קיים בו, לפני ההידרדרות הזאת, אבל כיוון שהוא יתחבר אל הגורמים החיצוניים האלה, זה, עכשיו, יש דברים גם, זה לא בפקה חברה במשמעות של אנשים מסוימים שאתה מתחבר אליהם. יש כל מיני דברים שנמצאים באקלים החברתי. זאת אומרת, הם לא אנשים מסוימים שאתה חבר שלהם, אבל הם נמצאים ברחוב, מה שנקרא. זה כל מיני דברים שנמצאים בחלל העולם. והוא נמשך אליהם כל מיני תפיסות משובשות, כל מיני עניינים שיכולים רק להעצים, להעצים את, את הקלקול שכבר קיים בו. זה נקרא הרע החיצוני שקיים, שהאדם מתמזג איתו ומעצים אצל עצמו את הרע. על כן אמר, לעניין הכוחות הדבקים בטבעו, שזה כמו שאמרנו קיים אצל כל אחד מאיתנו, מעצם היותנו בני אדם, שהם לא יזיקו, אף על פי שלא יבדלו ממנו, כי הם בעצמו ובשרו. כן, זאת אומרת, כן, נטיות האלה שהן קיימות בנו בעצם הטבע שלנו, הם יכולים לא להזיק לאדם, אבל לא יוכלו להזיקו, כי הוא חמוש על ידי הקריאת שמה בכלי קרב. כן, זאת אומרת, כמו שאמרנו, שהקריאת שמה יוצרת איזו שכליות שמתלווה לתהליך השינה, שמונעת את ההשפעות מהסוג הזה. אבל העניין הכוחות החיצוניים, זה המזיקין, אמר שהם בדלים ממנו לגמרי. כן, בקיצור, המזיקין זה כל מיני עניינים שקיימים במציאות מחוץ לאדם, שיכולים לגרום להטייה של האדם אל דברים שליליים, ולהעצים גם דברים שליליים שקיימים בו, וגם בזה קריאת שמה, על ידי קריאת שמה, אז גם את אותם השפעות חיצוניות, אנחנו מסוגלים להתמודד איתם. כן, על ידי העצמה השכלית הזאת של קריאת שמה. כן, של לימוד התורה שיש בזה, כן, קדושת התורה שיש בזה. כן, כאן רואים כמה זה משמעותי להגיד קריאת שמה על המיטה. זה ניסיון לא קל, אתם יודעים להגיד קריאת שמה, נכון? זה ניסיון. כי מתי אתה הולך לישון? אתה רוצה כבר שאתה עייף. אז בכלל, אלו שהולכים לישון וכבר במיטה ומפטפטים פטפוטין. אני לא בא להביטתי שבחור בישיבה רואה במכשירים האלה, כן? זה לא שייך בכלל. כן, בן אנוש לא צריך לראות את המכשירים האלה, כאן בחור מי שנמצא פה. אבל פטפוטים פה, פטפוטים שם, ושמורות עיניך נעצמות, ואז אתה ממלמל איזה אחד פסוק הדרחמי, כמו תלמיד חכם שמספיק להגיד איזה פסוק אחד ככה. אז אצלנו היום גם מי שחושב את עצמו תלמיד חכם צריך להגיד את זה כל הקריאת שמה. אז מה שמומלץ תמיד להגיד את זה עם בגדים, לפני שאתה מוריד, פושט את הבגדים והולך לישון. ואם אתה מתקלח ולובש אחר כך זה, לפני שאתה עולה למיטה, תגיד קריאת שמה בישיבה. זו סגולה שאתה תזכור להגיד אותה מההתחלה עד הסוף, וברכת המפיל, אם אתה מתכוון לפטפט חרש לפני שאתה הולך לישון, אז תגיד אותה ממש סמוך לשינה. ואת כל קריאת שמה, אל תשאיר אותה לאחר כך, כי בדרך כלל אומרים אותה לא בדיוק אומרים, וגם מה שאומרים זה לא בדיוק עם מחשבה על מה שאומרים. עוד המלצה טובה, אני חושב, חוץ מקריאת שמע למיטה, זה לפני שישנים לקרוא סיפורים על גדולי ישראל. יש סיפורים אמיתיים. יש כאלו כל מיני אגדות עם, אבל יש סיפורים אמיתיים. בדורותינו דווקא יש ספרים שהם יוצאים עם ביקורת ועם עדויות אמיתיות. כדאי. מביא אוויר פסגות כזה קצת. אז אתם יודעים, לפחות שהחלומות שלנו יהיו בכיוון הנכון. אז אם תקראו ככה סיפורים על גדולים, אז זה גורם לדמיון להיות שייך לדברים של קדושה, וכמה דקות לפני השינה זה לא מזיק. איזה ספרים? ספרים על תלמידי חכמים, על גדולי ישראל. לא כועסו חכמנו. גם כועסו חכמנו זה טוב דרך אגב, כועסו חכמנו כתוב בצורה ילדותית, אבל אתם יודעים כמה ספרים יש, כל שנה אני חושב את זה יוצא עוד ספרים ועוד ספרים ועוד ספרים ועוד ספרים. כן, תלכו לחנויות שמוכרים בהם ספרים, תבקשו ספרים על גדולי ישראל. אתם יוצאים שם כל הבעל היד. עכשיו הוציאו לפני כמה שנים, היה פעם תולדות החפץ חיים, ספר כזה. אתם מכירים, יש מלכים כמלי אדם על רב קוק, יש על רב הרי לוין, יש את הספרים פורסמים, יש היום כאלו גדולים שמתו בדורותינו. תיקחו ספרים אמינים, כן, תפעילו קצת את הראש, תבדקו קצת אם הספר הוא אמין, או מדמיונות מוחו הקודח של הסופר, כן? זאת אומרת, אם הוא מתאר את הצדיק כשהוא הסתכל מן החלון, מחשבותיו התמלאו הגיגי קדושה, הסימן זה פרי דמיונו, אלא אם כן הסופר הוא נביא. כי כך הגמרא אומרת, נכון, מסכת מגילה, מילה אנחנו יודעים שאסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר, ויאמר המן בליבו. איך אתה יודע מה היה בלב של המן? סימן, זה נאמר ברוח הקודש. אז אם יש סופר שאומר שככה הצדיק חשב בליבו, אז הסופר הזה צריך להיות בעל רוח הקודש. זה לא אני אומר, זה הגמרא אומרת. אז אם אתם לא מחזיקים הסופר כבעל רוח הקודש, אז אל תיקחו את הספר הזה. תיקחו ספרים אמינים, אין ספרים אמינים. אז זה הפעם, את הספר שקרא תולדות החפץ חיים. זה הספר דווקא טוב, כאילו לא... אבל בדורותינו רוצים שכל דבר יהיה לו מקור וזה. מה שעשה זה מישהו, פרויקט עצום, לפני משהו כמו 15-20 שנה, שעדיין נשארו תלמידים שלמדו אצל החפץ חיים. הם היו זקנים מופלגים כבר, בגיל 90, משהו כזה. זה הממוצע שם. והוא פשוט הלך, והלך אליהם הביתה, ואמר להם, והיה כותב מפיהם כל מיני דברים שהם זוכרים, שהם היו עובדות הלאה. הוא הוציא, בהתחלה לא הוציא כרך אחד, אני חושב שהיום זה כבר הגיע, בסוף זה הגיע לשישה כרכים. כן, של ככה סיפורים אותנטיים של אנשים שזוכרים מה היה ב... אז יש היום לא מעט ספרים באיכות הזאת, מבחינת הבירור, בבירור של העובדות. הם קצת יותר יבשים, יש בהם פחות שיריות ופיוטיות, אבל יש בהם לא מעט. יש ספרים שנכתבו, אם לחברות מעט, יש מוסד הרב קוק הנחה של 50%. יש ספרים שכתב אותם הרב מימון. זה נקרא שרי המאה, זה שישה ספרים על גדולי ישראל שחיו ב-300 שנים האחרונות. גם ככה ספרים, סיפורים מעניינים, שם יש לו יותר סיפורים מסורתיים. יש לו חלק מהדברים שהוא בירר עם אנשים שהכירו אותם, או שהכירו את הדור השני מהם. זאת אומרת, זה סיפורים כאלו שהוא ניסה, והרבה מהם זה סיפורים קלאסיים כאלו שעברו מ... שעברו ככה בפי שמועה, זה נקרא שרי המרה. יש ספר אגרה, גם כן. על אגרה יש כמה ספרים. לא משנה, בקיצור, מי שירצה לקנות ספר יכול לדבר איתי, אני אגיד לכם מה כדאי. אני, כשהייתי צעיר, הייתי, זה היה חלק בתחביבים. לקרוא לפני שישנים ספרים כאלו, זה מאוד מאוד טוב. אתה גם מכיר את האנשים, בסופו של דבר אתה לומד את הדברים שלהם. נניח, אומר לך רבי עקיבא איגר, אתה אין לך מושג מי זה. רבי עקיבא איגר יצאו שני ספרים, נקרא רבן של כל בני הגולה. רבי עקיבא איגר שני ספרים יצאו טובים. רבי חיים מוולוז'ין יצא עליו ספר, בקיצור, ספרים כבר חדשים, ספרים ישנים. יש ספר מפורסם שיצא בזמנו על רבי זלמן מוולוז'ין. זה היה אחיו של רבי חיים מוולוז'ין. תולדות אדם זה נקרא, הספר הזה. זה ספר של מישהו שהכיר אותו, סתם, כדאי לכם לראות את הספר הזה. טוב, כן.
תקום את הספר מהאייפון, זה מותר או שזה...
אייפון. אם יש לך משהו של ווייז ו... ווייז וזהו, אז זה בסדר. אם יש לך עוד מראים בישין במשל הזה. כן.
כשאדם ישן, הוא
נמצא
בכל
מקרה
מוכחות
הלטונים האלה? לא. כי הם קיימים, תראה, יש לנו אינטואיציות דמיוניות שהן קיימות, הן עובדות כל הזמן, זה אנחנו נגיע לסוגיות כאלו, לא פה. בחלק ב', גם פה יש קצת סוגיות כאלה. רואים שהדמיון שלנו הוא עובד הרבה הרבה יותר מתוחכם מאשר מה שאנחנו חושבים. כשנגיע לסוגיות אנחנו נדבר על זה. דמיון עובד כל הזמן, גם עכשיו הדמיון עובד, למרות שנראה לכם שאתם, הוא עובד והוא קולט כל מיני דברים. הוא סופח אל תוכו. הרבה מהדברים שהוא סופח אל תוכו, הם לא נמצאים בתודעה שלנו בצורה ברורה. ולכן גם בשינה זה קורה. כי בשינה יש גם התעצמות שלו.
אבל פה כשהוא ישן הוא לא...
לא, אבל הדמיון הוא כל הזמן פועל. צריך לדעת את זה. דמיון כל הזמן עובד. שכל צריך אקטיביות. דמיון כל הזמן פועל, כל הזמן פועל, כל הזמן. עכשיו, כשאתה חושב, כאילו כבר... כשנימד שמונה פרקים מדבר על זה, מה קורה כשאנחנו מדמיינים? אנחנו מדמיינים, מה זה נקרא שאנחנו מדמיינים? כשאנחנו מדמיינים זה אומר שאנחנו מפעילים את השכל, את הדמיון על ידי השכל. זה נקרא לדמיין, אבל הדמיון לא צריך שאנחנו להפעיל אותו, הוא כל הזמן פועל, כל הזמן פועל. זאת אומרת, הוא פעיל כל הזמן גם בקליטה וגם ביצירה. פעיל כל הזמן גם בקליטה וגם ביצירה. אני אמרתי לכם דוגמה וזה מסיים. כן, תם זמנים. רק לומר את הדוגמה. אבל הרבה פעמים יכולים לראות שנניח הייתם במקום מסוים, ולא התמקדתם, וישאלו אתכם מה, מה ראיתם באותו מקום, אתם תגידו כך וכך פריטים, כי בפריטים האלה הייתם מוקדים. נניח, אתם רואו, שמענו קולות כאלו, ערכנו ריחות כאלו, ראינו מראות כאלו וכו'. זה הדברים שהייתם מוקדים מהם. יש הרבה דברים שאתם רואים, זאת אומרת שהדמיון שלכם קולט אותם, הדמיון שלכם קולט אותם, ואתם לא מוקדים בהם בכלל. לא מוקדים. זאת אומרת, אתה, במודעות לא נראה לך בכלל ש, שנפגשת עם הפריט הזה, אבל בעצם נפגשת עם הפריט הזה. כן? אתם מכירים את הניסיון המפורסם עם הקוקה קולה? מכירים? יש סרט, קולנוע, סרט רגיל שעשו אותו, והשתילו בכל כמה תמונות, שהתמונות בסרט עוברות מאוד מהר. אז השתילו כל כמה תמונות פחית של קוקה קולה. עכשיו, זה לא היה נושא בכלל, כן? זה לא פרסומת או משהו כזה. זה הסרט הלילתי, והפחית קוקה קולה מדי פעם, בתדירות יחסית גבוהה. כמות האנשים שהלכה לקיוסק לקנות פחיות קוקה קולה, הייתה הרבה 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 מעבר למשה הרגיל. ואין לזה פשר, חוץ מאשר הסיפור הזה. עכשיו, אם היית שואל את האנשים, האם ראיתם פריט קוקה קולה או פרסומת וזה, לא יוכל מה פתאום. אבל החושים שלנו קולטים, והדמיון, הרי הם הלכו על פי הדמיון, כבר כרגע הפחית לא נמצאת מול העיניים שלהם. הם כבר בהפסקה. יכול להיות שם הפסקה גם, בין הזמנים. אז, בין הזמנים של הקולנוע, ושם הולכים לאכול שם. אז כן, אז הלכו לדבר הזה. איך זה קרה? כי אנחנו קולטים כל הזמן, קולטים גם בלי מודעות מצידנו. ואז לפעמים יכול לקרוא לכם משהו כזה שאתם פוגשים מישהו, אתם אומרים, וואה, אני מכיר אותך מאיזשהו מקום. אתה לא יודע מאיפה. עכשיו, לא בגלל שהתמקדת בו או משהו כזה, לפעמים הוא היה ברקע. והחושים קלטו, הדמיון איבד, ולפעמים הוא מאבד משהו בצורה הרבה יותר גדולה מאשר מה שהרושם שזה עשה עלינו.
זה אפשר לשלוט על
זה? אפשר לתאר אותו. איך מתארים את הדמיון? הנה יש לכם פה, זה המקווה. המקווה הכי טוב בעולם לתאר את הדמיון זה בית מדרש. עד כאן.